וכי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-4 ומעט שנים. כן? 147 שנים חי. רש"י מתייחס לעובדה ששתי הפרשיות האלה, פרשת ויגש, פרשת ויחי, הם שתי הפרשיות האלה הן מחוברות אחת לשנייה. למה פרשה זו סתומה? דהיינו, מה זה סתומה? לפעמים יש בפרשיות רווח בין פרשייה לפרשייה. וכאן זה ממשיך, אין את הרווח הזה בין פרשייה לפרשייה. אז רש"י שואל, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. אני רוצה לדעת, יעקב אבינו, הוא כל זמן שיעקב אבינו היה במצרים, המצרים ממש לא רק שהעריצו אותו, העלילו אותו, זאת אומרת נתנו לו כבוד. אני רוצה להזכיר גם מה הייתה הסיבה שיעקב אבינו בא למצרים. הוא בירך את פרו, שפרו אמר לו, תשמע, הנילוס יעלה לקראתך. הנילוס זה היה הדבר שמביא חיים למצרים. בלי הנילוס אין חיים במצרים. ומתי, כשהנילוס היה עולה על גדותיו, אז הוא היה משקה את ארץ מצרים. אבל אם הוא לא היה עולה על גדותיו, הם היו מתים מרעב שם, כמו שהיה בשנות הרעב. כשיעקב אבינו בא למצרים, אז נפגש עם פרו, ובסוף, כשהוא זה, לפני שהוא נפטר ממנו, הוא מברך אותו, אומר לו, אתה, הנילוס יעלה לקראתך, כשאתה תבוא לנילוס, תגיד, נילוס עלה, נילוס עלה, נילוס רע, המצרים ראו איזה עוצמה, איזה כוח יש ל... לפרו, וואי, יותר מהנילוס. הנילוס נשמע לפרו. ואז באמת גם הפסיק הרעב, שנות הרעב הפסיקו. אבל הם גם ידעו שלמה זה בא בגלל ברכתו של יעקב אבינו. אז הם ממש הריצו אותו והעלילו אותו, הפכו אותו לעליל. לכן הוא גם ביקש שלא יקברו אותו במצרים, שמה יעבדו אותו, יעשו אותו עבודה זרה. אז כל זמן שיעקב אבינו היה, אז מצבם של ישראל בגלות היה בסדר, לא, 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 שיבדו אותם, לא. ברגע שיעקב אבינו נפטר, אז פשוט התחילו לשעבד אותם. במילא נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרות השעבוד, והיה להם מאוד מאוד קשה. מה זה נסתמו עיניים? נסתמו עיניים, הכוונה היא, הם הלכו בחושך. חושך מבחינת המציאות הנפשית שלהם, כן, היה להם חשיכה, הסתר פנים גדול. וגם הלב, כן, הלב זה המרכז, כן, היו מצב מצוקה גדולה. לכן הוא אומר, זה סתום, בא ללמד אותנו לסתימות שבעניין במותו של יעקב. דבר אחר אומר רש"י, שביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתה ממנו, כן, זה צריך להבין, הקץ, אין הכוונה היא קץ גלות מצרים, היא הייתה ידועה מראש, עוד מאברהם אבינו ידעו מתי גלות מצרים תהיה, 400 שנה. אלא הכוונה היא קץ הימים, קץ הימים. תארו לעצמכם שמישהו יש לו כאן צרות, חס ושלום. אומרים לו, עוד 50 שנה אתה תצא מהצרות. מה היה קורה לאנשים? אה? מתייאשים, נכנסים לדיכאון. אז הוא רוצה לגלות להם את קץ הימין מבחינה זאת שעוד אלפי שנים הגיע קץ הימין, אחרית הימים. מה עם ישראל היה עושה? נכנס לדיכאון מוחלט. כן, אז הוא ביקש לגלות להם את הקץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, 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 תן להם להתחיל ללכת. אם תגיד להם את הקץ, אז כן, ידוע, טיפח רוחם של מחשבי קצים. יש ביטוי בגמרא, מסכת סנהדרין, שאסור לגלות את הקץ, טיפח רוחם של אלה שמגלים את הקץ. אז באמת מסבירים מדוע טיפח רוחן של אלה שמגלים את הקץ, כי האלה שמגלים את הקץ הם מיישים את האנשים, ואם פתאום הם יגידו תאריך מסוים צריך לבוא הגאולה, ולא באה הגאולה, הצרות ממשיכות, אנשים יהיו באכזבה גדולה, משבר גדול, אז לא מחשבים את הקץ. שאלו אותנו מה הקץ המגולה של היום, למה יש כאלה שאומרים הנה מדינת ישראל קיבוץ גלויות, הנה הקץ הגענו ברוך הזה. זה סיפור על המלבים, זכר צדיק לברכה, שהוא כתב שבילדותו פעם נסע עם אבא שלו מאודסה למוסקבה. אז כשהתחילו לנסוע במרחק של למעלה מ-1,000 קילומטר בוודאי, מרחקים עצומים, הפעם לא נסעו במכונית, נסעו במרכבה, אז הוא נסע, וכשאותו ילד הוא שאל את את העגלון על הגלה, מתי נגיע? כשיצאו מאודסה. אז אבא שלו עיסה אותו, השתיק אותו, אמר לו, מה אתה שואל מתי נגיע? חיפש, שואלים מתי נגיע, יש לנו כל כך הרבה לנסוע. טוב, אז הילד שתק, אמר לו לשתוק, לשתוק, שתק. כשהגיעו לפאתי מוסקבה, אז פתאום האבא שואל את העגלון, אבא, מתי נגיע? אז הילד שואל, מה למשל את אבי? אבא, כי אני שאלתי, אמרת לי, לא שואלים מתי נגיע, מה איזה שאלה אתה שואל? התחלת הדרך. אך למה אתה שואל שם? עכשיו צריך להכין את המזוודות, הוא אומר. אנחנו יורדים מהגלה. למשל כמובן, למשל לגבי כאילו המלבים עשה חישובים של הקץ. אז הוא אומר, בתחילת הדרך, כמו יעקב אבינו, הוא לא רצה לגלות את הקץ, הוא אמר, לא, לא מגלים את הקץ. אבל היום שאנחנו ברוך השם בירושלים, בארץ ישראל, קיבוץ גלויות, אפשר להגיד, בסדר, אנחנו אוטוטו מגיעים כבר ל... הגענו כבר, אבל מה, עוד יבנה בית המקדש, יש עוד כמה פרוצדורות לסדר, הכל יסתדר. אנחנו במגילה, פרק ד' משנה ד'. קורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים. כן? זאת אומרת, המינימום שמי שקורא בתורה צריך לקרוא שלושה פסוקים. זה במדוע כנגד תורה, נביאים וכתובים. כן. לא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא שלושה. פעם נהגו, נדמה לי שהתימנים נוהגים עד היום ככה, שקוראים פסוק ותרגום, פסוק ותרגום. לא, יש כאן תימני? זה נכון? אתם קוראים פסוק ותרגום? אז היה מתורגמן שהבעל קורא פסוק ותרגום. אז כמה זמן אתם קוראים את התורה בשבת? כן? כן. מה אתה אומר? תימנים, כל הכבוד להם. עכשיו אני מבין למה יש להם סבלנות של ברזל. לא יקרא למתורגמן יותר עם פסוק אחד, הקורא קורא פסוק אחד ושותק, עד שיתרגם אותו המתורגמן. וחוזר וקורא פסוק שני, ואינו רשאי לקרוא למתורגמן יותר עם פסוק אחד. שאם יצטרך המתורגמן לתרגם בבת אחד, שניים, שלושה פסוקים, ששמע מפי הקורא, עלולו לבוא לידי טעות, הואיל והוא מתרגם אותם בעל פה. היום לא בעל פה, היום בטח קוראים את זה ובנביא שלושה, אבל בנביא יכול לתרגם שלושה. המפטיר קורא בנביא רשא לקרוא עם תורגמן אפילו שלושה פסוקים, שאף אם יטעה, אין מקפידים על כך, לפי שהנביא לא הקפידו חכמים על דיוק התרגום כמו בתורה. היו שלושתן, שלוש פרשיות, קוראים אחד אחד. היו שלושת הפסוקים, שלוש פרשיות, דהיינו כל פרשייה, כל דבר נושא בפני עצמו, שכל פסוק הוא פרשה בפני עצמה, כמבואר בגמרא, כיום כי כה אמר השם חינם נמכרתי, כה אמר השם אלוקים, מצרים ירד עמי בראשונה, ואתה מה לי פה נאום השם כאילו ככה מחינם, לדברים נושאים שונים, קוראים אחד אחד, אז פסוק לגבי הנביא כמובן, פסוק למתורגמה לפי שכל פסוק הוא עניין בפני עצמו. מדלגים בנביא, דהיינו, מפרשה אחת לפרשה אחרת, אפילו מעניין לעניין, אפשר לדלג בתוך הנביא, אפשר לדלג דברים ש... אבל אין מדלגים בתורה, שמא יתבלבל הקורא על ידי כך. ובגמרא מבואר שבעניין אחד מותר לדלג אף בתורה, כמו ששנינו, שהכהן הגדול היה קורא ביום הכיפורים את הפרשיות אחרי מות, שזה נוגע לכהן הגדול, ואחר כך בעשור זה העניין של יום הכיפורים. ועד כמה הוא מדלג, בין המדלג בתורה בעניין אחד, בין המדלג בנביא אפילו בשני עניינים, עד כמה רשאי הוא לדלג, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן, שאם גלילת הספר מפרשה לפרשה תיגמר קודם שישלים המתורגמן את תרגומו, מותר לדלג. אבל אם הגלילה עשויה להימשך יותר מן המתרגום, אסור לדלג. זאת אומרת, זה צריך להיות בקרבת מקום, שאין זה כבוד לציבור לעמוד ולהמתין לקריאה, זה עניין של תרחה לציבור, לכן צריך להיות מרחק, הפרשיות צריכות להיות קרובות אחת לשנייה. אנחנו עוסקים בעניין של להעניק ציבור, בתפקידם של הכהנים, בתפקיד הכהנים בעם ישראל. דף נ"ד. הכהונה היא האמצעות בין האדם לאלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר ככה שלא כל הציבור הוא באותה קרבה לאלוקים. יש יותר קרובים ויש פחות. יש יותר, הכהנים הם היותר קרובים לאלוקים. כן? הם האמצעות בין האדם לאלוקים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות כי אם דחיפה הגונה. זאת אומרת, זה דבר שנגזר הדבר הזה, שהם, זה לא רק אמצעי שאפשר לוותר, ככה הם נבראו. הוא מסביר את זה, כשאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי על ידי העליונות שבקרבו, והצד העליון שבו ממשיך את, כל, את הכל לצד החיים הבהירים האלוקים. נקרא דוגמה, אפילו פיזית. המוח הוא לא שווה לרגל, ליד, לאיברים אחרים. אדם מתקרב, או אדם נהפך לאדם דווקא על ידי השכל שלו, על ידי המוח שלו, לא על ידי הכוחות הפחותים שבו, כמו התאוות, היצרים וכל הדברים האלה. דווקא על ידי אותם כוחות הציליים, רוחניים שיש באדם, על ידי זה הוא מתקרב לאלוקים. אותו דבר בעם ישראל. עם ישראל, הכהנים, אם עם ישראל כולו הוא כאדם, משהו לאדם, אז זה מבחינת המוח שלו, מהשכל, והקרוב יותר לאלוקים. כן, גם האורגן הלאומי וגם האנושי איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוקים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, ברגשותיו המהוממות המטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו, וזה הוא לא מתקרב לאלוקים אלא דווקא הדברים היותר אציליים. אור האלוקים של הקטנים, אדם קטן, אור אלוקים אצלו קטן, אז הוא מתקטן, ועל ידי השפעתו החוזר מתקטן העולם כולו מדלדל, אם ההנהגה היא על ידי אורות קטנים. לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, דהיינו את הכהנים, הוא מאציל אותם מקרב קיבוציו לשם התקרבותו כולו לאלוקים. הכהן החסיד העליוני המלא חסד ודעה עליונה, הוא היודע את האלוקים באמת, ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה נשמח הוא העם כולו. העם כולו לא יכול להגיע למדרגה כזאת, אבל הכהן העליון הגדול, או הכהנים, או היום תלמידי חכמים, הם מזכים את הרבים. בעיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבבניו, אז הכל מסתדר, הם המוח והגוף, הכל מתפקד כראוי. הוא נשמח אז בחילם, בכוחם, הוא מאזין את שיחם של אותם קדושים, באמונה ברורה מתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת ומתנסית לפעמים, עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. הוא מתייחס אל גדוליו, האומה, כן, מתייחס בגדוליו, הוא מתגאה בגודלם, מתברך בברכתם, מתקדש בקדושתם, ומתמלא חי לעבודתו החומרית, החברותית והמדינית, ומלא עוז ואומץ הולך הוא את דרכו, יודע הוא ברור שאלוקי אמן עמו. זה העניין, שבאומה ישנה הנהגה רוחנית כזאת שהיא דבקה באלוקים, והיא מכבד אותם, מכיר אותם, אז כל אחד עובד את מה שהוא צריך לעשות באורגן הלאומי, בשקל שלו, יודע, יש מנהיגות רוחנית. היא לא תעשה שטויות, היא לא תנחה, היא אדרבה. היא תכוון, היא תעמוד, וצריך להגן על האומה, בתפילה, במעשים, הם יגנו. מבחינה רוחנית, צריך למנוע מזה, לעשות מעשים לא טובים. אז הם יגידו, עד כאן, טוב. הדברים האלה מאוד חיוניים בחברה, שהחברה יודעת שהמפקד שלה, או המנהיג שלה, או מי שעומד, בוטחים לו, שהוא באמת בסדר. ואוי לו לאותה חברה, שלא בוטחים בהנהגה הרוחנית, או המדינית אפילו. אז זה כמו במשה רבנו, שהוא לא ירד מהר סיני, התחיל הערב רב, התחיל כל ה... כל ה... כל המבוכה וכל החיפוש דרך וכל הדברים האלה. וזה, היום במיוחד צריכים את הדבר, אנחנו דור שמורכב כל כך, הרבה אור, הרבה צל, הרבה שאלות, הרבה חוסר ודאות, אנחנו מאוד זקוקים מאותה הנהגה שעליה מדבר, תקום במהרה בימינו, אמן.